אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. עד לפני 20 שנה פלוס מינוס, חובבי סושי היו יחידי סגולה, מביני עניין, אנשי עולם, מה שנקרא. כאלה שכבר ראו דבר אחד או שניים, יותר מזה, השאר, הפשוטים, התייחסו לסושי בצורה בעייתית. מה זה האוכל הזה, הם שאלו? זה אוכל בכלל? אוי, היפנים האלה הם השטויות שלהם. עצות? מי אוכל עצות? ואורז? יש לי אורז פרסי. ועוד כל מיני משפטים כאלה שרק הגדילו את הפער בין מביני העניין לבין לא מביני העניין. אז היום זה הפוך, כי מי שלא אוכל סושי הוא אדם משונה, איש צר אופקים, מוזר כזה, מין כזה מתבודד במסיבה. כולם אוכלים סושי, ורק הוא עם הקריחים, המגש קריחים המאל שהביאו במיוחד בשבילו ובשביל החבר שלו ממחלקת שכר. שני אנשים מוזרים שלא אוכלים סושי. אהלן, אהלן, חברות וחברים יקרים, פודקאסט אוכל חוזר ובגדול, אחרי חופשת חגי הפסח ועצמאות, ומוצא שבת שעבר, זה הייתה איזושהי תקלה בהקלטה. בקיצור, חזרנו לפעילות, וגם הגיע נושא חדש מעניין, טעים ומיוחד, הסושי. היום, כפי שנחשתם נכונה, נדבר הסושי. מי, מה, מאיפה ולאן, ועוד כמה היבטים שנצלול לתוכם ונבדוק את הנושא. אז בלי שהיות ובלי להמתין, אני שלומי ימין, ואתם על פודקאסט אוכל בפרק 15. פרק הסושי. כן, שנייה, לפני שאנחנו מתחילים ומדברים על סושי, בקשה קטנה לי אליכם המאזינים היקרים. ספרו לכל העולם ואשתו על הפודקאסט שלנו ואפיצו את השמועה. אפשר ורצוי להזין לנו בכל הפלטפורמות שמשמיעות פודקאסטים כמו ספוטיפיי, כמו אפל, כמו הודקאסט, גוגל קאסט ועוד ועוד ועוד. וכמובן שביוטיוב חפשו את השם שלומי ימין באנגלית. בקיצור, חפשו פודקאסט אוכל. אז מהו הסושי בעצם? סושי הוא מאכל יפני המורכב מאורז בחומץ המשולב עם מרכיבים שונים כגון דג נע או מאושן, עצות מאכל וירקות. עד לפני קצת יותר מ-300 שנה מינוס פלוס לא הייתם יכולים למצוא ביפן ולו מנה אחת שמזכירה את הסושי של היום. במקורו, הסושי נוצר בכלל כשיטה לשימור דגים, בדגים טריים ומנוקים סודרו בשכבות עם אורז ומלח ונאטמו בחבית לתקופה של כמה חודשים. התוצאה התוססת הזכירה יותר רוטב דגים תאילנדים אשר שילוב הדין של דגי ים טריים ואורז שאנחנו מכירים היום. אז איך בכלל חשבו על זה? לפי האגדה, לפני 1,000 שנים, אישה זקנה שחיה בסמוך לאגם, התכוננה לאכול את ארוחת הצהריים שלה, קערה ענקית של אורז. היא שמעה כמה שודדים מתקרבים בדרך אליה, ומכיוון שחששה לארוחת הצהריים שלה, טיפסה על עץ והתמינה את הקערה בקן של חסידה או ציפור אחרת שאוהבת דגים. אגדה. מזכיר לכם, כן? כשהשודדים המשיכו הלאה בחייהם והאישה טיפסה שוב אל הקן, היא גילתה כי בזמן שחלף האורז התחיל לצוס ולהחמיץ ביחד עם פיסות הדגים שהיו בקן. אחרי היסוס קל היא טעמה וראתה כי טוב, וכך סושי, שילוב של אורז חמוץ ודגים, בא לעולם. אבל סושי הוא לא סתם עצות ואורז עם מרכיבים שונים שמספרים עליהם אגדות, כי יש גם עובדות אמיתיות והיסטוריות, והוא קצת יותר עמוק ומורכב. המרכיב העיקרי ביצירת סושי הוא אורז מיוחד, מה שנקרא אורז עגול, המבושל יחד עם חומץ ואורז, לא תמיד מבושל, לפעמים גם מוסיפים אותו אחרי הבישול. לכאורה ניתן להסיק עם מקורותיו של הסושי תמונים בתקופה שלאחר ביות האורז. אולם ההיסטוריה של המאכל מתחילה הרבה לפני תקופת ביותו של האורז הנל. למעשה, הסושי הראשון, קיושי, היה בשר חזיר משומר במלח. השימוש במילה סושי מופיע לראשונה במילון הסיני הקדום ביותר שבנמצא, אשר להערכת החוקרים נכתב במאה השלישית או הרביעית לפני הספירה. לפי המילון, כלומר, אלו העשויים מדגים נקראים שי, ואלו העשויים מבשר נקראים קאי בסינית. הוא סוג של רוטב העשוי מחתיכות חזיר קטנות, ואילו שי הוא רוטב עשוי מפיסות דג קטנות. על אף ההנחה כי למילה שי היה שימוש קדום יותר מזה המוזכר כאן, זהו הזכורה הראשון בהקשר למזון. מכאן ניתן להסיק כי לסושי הקדום לא היה דבר עם אורז. 500 שנים מאוחר יותר, במילון סיני שנכתב במאה השנייה, מופיעה המילה שי כדג אשר נכבש בעזרת מלח ואורז ואשר נאכל כאשר הוא מוכן. נראה שסוג זה של מזון הוא המקור של הנרזושי או הפנזושי, דגים משומרים במלח ואורז שספח מהדג את נוזליו אשר בתום התהליך, תום תהליך השימור כמובן, הוא שר מהם האורז. מאה שנים מאוחר יותר החלו משמעויותיהן של שתי המילים להתערבב זו בזו, וכשהגיעו האותיות הסיניות ליפן כבר לא היה ניתן להבדיל ביניהן. במרוצת השנים פסקו הסינים מלהשתמש באורז כאמצעי לשימור מזון, וכן מעטו באכילת מזון מיובש ומשומר, ובתקופת שושלת מינג בערך במאה ה-14 נעלמו השי והקאי מהתפריט בסין לחלוטין. אזכורו הראשון של המונח סושי ביפן נמצא בקובץ חוקים שנכתב בשנת 718 ואשר נקרא יורוריטוריו. משמעות המונח סושי בקובץ זה הוא מעין סחורות המועברות לשלטונות כמס. אולם, מילה זו נעלמה מאוצר המילים של השפה היפנית, וכיום אין תיעוד לדרך הגייתה כמו גם למשמעותה המדויקת. במשך 800 השנים שחלפו מאז הופעתה לראשונה ועד לתחילת המאה ה-19, השתנתה משמעותה של המילה סושי במקביל להשתנותו של המאכל אשר לבסוף נקרא בשם זה, וזאת בעקבות מספר שינויים בהרגלי האכילה של היפנים שהחלו קורים בתקופת אשיקאגה. ראשית, במרוצת השנים החלו היפנים לאכול 3 ארוחות סדורות בכל יום. שנית, שיטת הבישול של האורז הוחלפה מעידוי לבישול במים. ולבסוף, במשך תקופה זו, הומצא חומץ האורז. עם חלוף הזמן, החל זמן שימור הבשר מתקצר, מה שאפשר את אכילת האורז ששימש בתהליך השימור. בנוסף לכך, החלו היפנים משתמשים בחומץ לשימור הבשר, ולבסוף חדלו לחלוטין מלבצע פעולות שימור כלשהן, והחלו לצרוך בשר נע. צורה זו של דגים בחומץ ללא תהליך שימור נקראת ביפן אושיזושי. במהלך תקופת אזוצ'י מומויאמה הומצא הנמנרי. במילון יפני פורטוגזי שנכתב בשנת 1603 מופיע המונח כנמנרי הסושי, כלומר סושי עשוי למחצה. כיום ההנחה היא שהנמנרי היו דגים בחומץ אורז שעברו שימור קל, ואשר ככל הנראה סבלו מהבעיה בלקה גם הנרזושי, צחנה עזה שנצטברה במאכל בתקופת שימורו של הדג. ריחו העז של הנרזושי, שתואר כשילוב בין גבינה כחולה, דג עבש וחומץ אורז, היה הסיבה לקיצור זמני השימור של בשר הדג עד להפסקת השימור לחלוטין. בתחילת המאה ה-18 החלו להופיע באוסקה האושיזושי, קציץ בשר עשוי דגים וחומץ אורז, והנגירי סושי, נגירי, הם עשו דרכם עד מהרה לאדו, מה שנקראת היום טוקיו. תוך תקופה קצרה החלו להופיע בחוצות הערים חנויות לממכר מאכלים אלו, שהודיעו על מרקולתן בשלטי חוצות שציינו את מועד אספקת הדגים המשומרים. בספר שנכתב בשנת 1852 מצוין כי ברחבי טוקיו היו כ-12 מסעדות סושי לכל 10,000 מטר מרובע. המאכלים שנמכרו במסעדות אלו נהיו לבסוף דומים מאוד 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 לסושי של ימינו, ונעשו מפיסות דגים נעים הטבולות בחומץ או ברוטב סויה. כבר בשלהי שנות ה-60 החל הסושי לצבור פופולריות ברחבי העולם, בעיקר בזכות ההתאמות שנעשו בסגנון הכנת הסושי בקליפורניה שבארצות הברית, תוך הוספת מרכיבים ויצירת מאכל בסגנון פיוז'ן. המצאת הקליפורניה רול והוספת האבוקדו לסושי היוותה פריצת דרך בהפיכת הסושי ממאכל אתני אזוטרי למאכל מהיר גלובלי. ישנם מספר סוגי מאכלים הנכללים תחת השם הכללי סושי, ואחדים מהם הם אלו שנזכור כעת. אז יש לנו את המאקי, הרול הבסיסי ביותר של דג ואורז מגולגלים בעצת נורי, בא לעולם באופן דומה להגעתו של הסנדוויץ' במהלך, כן, אותו סנדוויץ' שדיברנו עליו בתחילת, באחד הפרקים הראשונים של הפודקאסט. אז במהלך הימורים בראשית המאה ה-20, אחד מהיושבים לשולחן דרש מהטבחים במקום ליצור לו מנה שיוכל להחזיק ביד אחת, כדי שיוכל להמשיך לשחק עם השנייה. כל כך דומה, עד שאני חושד בזה שאותו אדם שהמציא את האגדה היא המציא גם את זאת. אבל אחד הטבחים גלגל בתוך עצת נורי אורז ופיסת דג טרי ויצר את המאקי, משמעותו מגולגל. ומאז אותו ערב הקונספט התפשט כמו אש בשדה קוצים. כמוסיפים תה יד ביפנית, לפני המילה מקי, מקבלים את קונוס הסושי שמגלגלים בתוך היד של המכין. הנגירי, או אצבע ביפנית, הוא אחד מאבני הדרך הבולטות בהפיכת סושי ממאכל עיקרים עם טעם נרכש לפאסט פוד לעניני הטעם. ב-1809 הגיע לטוקיו, שכאמור נקראה אז אדו, יצרן סושי בשם יוהה. לתושבי העיר הגדולה לא היה זמן או סבלנות לסושי המסורתי, אז יוהה פיצח רעיון חדש. הוא לקח פיסת דק טרי חתוכה בהקפדה, אליה גירר וסאבי טרי, ואותה הדביק לפיסת אורז מוחמץ ממש בעדינות. את היצירה החדשה הוא מכר ביחידות ומהר מאוד הפך לדבר הלוהט בעיר. אגב, אם אתם אוכלים סושי ביפן, יש חוקים לאכילת הנייגירי, והראשון והכי חשוב בהם הוא לא לטבול את האורז ברוטב. כן? את הנייגירי טובלים עם צד הדג כלפי מטה, וככה מצפים אותו בעדינות ברוטב ולא מפרקים את מבנה האורז העדין. אני לא הייתי ביפן, אבל תאמינו לי שכדאי לעשות את מה שהם ממליצים, כי הם מסתכלים עליך בצורה, מה זה לא יפה אם אתה עושה את ההפך. טמאקי סושי, הטמאקי או הקונוס, במאכל זה משתמשים בעצה מיובשת כדי ליצור מעין קונוס, מכאן כינויה של המנה כמובן, אותו ממלאים באורז ובחתיכות דג. זוהי מנה הנאכלת בעזרת הידיים, כיוון שהיא גדולה מכדי שיתאפשר לאחוז בה בעזרת מקלות האכילה. אינארי סושי, חתיכת טופו מטוגנת המושרת בחומץ אורז ולאחר מכן מבושלת ברוטב סויה וסוכר. צ'ירה סושי או ברה סושי, מעין סלט המורכב מפיסות דגים, חומץ אורז, ירקות ממותקים וחתיכות ביצה מטוגנת. זהו המאכל הקל ביותר להכנה מכל משפחת הסושי. אושי זושי, מילולית סושי לחוץ, הומצא במקור באוסקה. זהו קציץ בשר המורכב משכבות של חתיכות דג וחומץ אורז, יחד עם מרכיבים מתחלפים שונים, הנכבש לאורך זמן בלחץ. את הקציץ המתקבל חותכים לקוביות קטנות לפני ההגשה. אושיזושי, מילולית סושי לחוץ, הומצא במקור באוסקה. זהו קציץ בשר המורכב משכבות של חתיכות דג וחומץ אורז, יחד עם מרכיבים מתחלפים שונים, הנכבש לאורך זמן בלחץ. את הקציץ המתקבל חותכים לקוביות קטנות לפני ההגשה. סושיזי, הומצא במקור ביפן. המנה מורכבת משכבות דקות של דג וחומץ תפוחים, יחד עם תבלינים שנותנים למנה את החמצמצות המתקתקה, מה שנקרא חמוץ מתוק. את שכבות הדג מקובל לחתוך לפרוסות דקיקות ביותר. האינסייד אאוט. באמצע המאה הקודמת, הסושי החל לפרוס כנפיים ולהתמקם בנקודות אחרות מחוץ לארץ השמש העולה. אז אחת מהנקודות הללו הייתה קליפורניה בארצות הברית, שם במסעדת טוקיו קייקן שבלוס אנג'לס ניסה שף הסושי איצ'ירו משיטה להנחיל את התורה העתיקה לתושבי הקרח שלא הורגלו באכילת דגים ועצות. כדי לעזור ללקוחותיו להתגבר על הרתיעה מהצמח הירוק המימי, פיתח משיטה את רול האינסייד אאוט, בו האורז החמוץ נמצא בצידו הריצוני של הרול, בעוד העצה נמצאת בפנים. ולכן השם. הרול שיצר נקרא קליפורניה רול, והוא היה גאוני לא רק באופן הגלגול שלו, אלא גם בשימוש ברכיבים שנמצאים בפנים. בתוך האורז והעצה גולגלו בשר סרטני מבושל, מראה מוכר בקליפורניה הנושקת לחוף, מלפפון שהוסיף פריחות, ופרוסות אבוקדו שהקשר בינם לבין יפן די קלוש. רול הקליפורניה נמכר כמו לחמניות חמות, ויותר מזה סייע לשפי סושי רבים ברחבי העולם לחשוב מחוץ למסורת ולהתחיל לנצל חומרי גלם מקומיים שמשתלבים טוב עם הכללים העתיקים מבלי לשבור אותם יותר מדי. שפים של סושי, הכשרתם ביפן נמשכת, שימו לב, 7 שנים, ומתוכן ב3 שנים הראשונות החניך לא מורשה אפילו להתקרב לאורז ולדגים. אורז הוא המרכיב החשוב ביותר בכל מנת סושי. כאמור, להכנת הסושי משתמשים באורז מיוחד, אורז עגול, שהוא קצר ומעט דביק יותר מאחיו, האורז ההודי, שהוא אורז ארוך. האורז המשמש להכנת סושי מבושל מראש יחד עם חומץ אורז, מלח ומעט סוכר. לעתים האורז מבושל לבד ורק לאחר מכן מתווסף אליו הטיבול. יש לקרר את האורז לטמפרטורת החדר לפני תחילת יצירת הסושי, ולשם כך בדרך כלל משתמשים בהנגירי. פירות ים ודגים. מטעמים אסתטיים ובריאותיים, דגים נעים חייבים להיות טריים יותר ובאיכות גבוהה יותר מאשר דגים המשמשים בבישול בחום. טבח סושי מנוסה אמור לזהות שבדג אין כל חשש להימצאות טפילים שונים שצבעו חיוני וריחו נקי. להכנת סושי משתמשים בעיקר בדגי ים, כיוון שהדגים הגדלים במים מתוקים חשופים יותר לטפילים. עם סוגי הדגים הנפוצים להכנת סושי ניתן למנות את הטונה, הסלמון והמקרל. פיסת הדג הנחשבת ביותר ביפן, אוטורו, חלקו התחתון של הפילה של דג הטונה הכחולה. בנוסף לדגים נהוג להשתמש בהכנת סושי גם בפירות ים כגון דיונון, תמנון, חסילונים, קיפודי ים ועוד. נורי הוא שמה של עצת הים המתורבתת המשמשת להכנת מקי ותמקי. במקור היו מגרדים את הנורי מעצמים תת ימיים, מרדדים לדפים דקים ומייבשים בשמש. כיום ניתן להשיג נורי בייצור המוני המגיע חתוך, ארוז ומוכן לשימוש. יש לנו את הגרי שהוא הזן גביל הכבוש, בנוסף נהוג להשתמש בחלק מהמרכיבים הבאים בסוגי סושי שונים. אגב, זן גביל זהו הג'ינג'ר, למי שאולי לא יודע או לא מכיר את התרגום שלו, אז זן גביל כבוש הוא ג'ינג'ר כבוש כמובן. מעין חמוצים שמצטרפים לסושי. הדייקון צנון כבוש, הנאטו פולי סויה משומרים וטופו כמובן, וביצה, לרוב בצורת חביתה מתקתקה הנקראת תמגו יאקי או רק תמגו. אבוקדו בעיקר פופולרי, כמו שאמרנו, מחוץ ליפן. מלפפון, רק החלק החיצוני שלו, את כל החלק הפנימי הרטוב מוציאים. טוביקו, ביצי דג מעופף. את הסושי מגישים לרוב בתוספת ווסאבי, מעין ממרח חזרת חריפה. גרי, זנגביל כבוש ורוטף סויה. ביפן נהוג לומר כי הווסאבי המוגש יחד עם הסושי מחסן את הגוף כנגד הרעלת דגים. במערב נהוג להגיש לצד הסושי גם רוטף טריאקי וספייסי מיונז, ירחם השם. רוטף המורכב משילוב של מיונז עם סירצ'ה. אני בטוח שביפן לא תמצאו את זה. ויש גם התייחסות הלכתית לסושי. הברכה על הסושי. מכיוון שיש בו גם דג שברכתו שהכל, וגם אורז שברכתו מזונות, יש צדדים שונים. למעשה הברכה היא מזונות, וראוי לברך שהכל גם על דבר אחר, ולכוון לפתור גם את הסושי. בכמה מרכיבי סושי יש בעיה של תולעים, וקשה להשיג סושי בכשרות מהודרת. ניוטיימורי. וכאן יש לנו פיסת מידע קצת משונה וקינקית. ניוטיימורי זהו מנהג שפירושו אישה שעל גופה הערום פזורות מנות סושי. ניוטיימורי ביפנית הצגה על גוף אישה או בודי סושי הוא הגשת סושי וסשימי על גוף אישה ערומה. עירום מלא או חלקי. ראשיתו של המנהג בשנות ה-80 של המאה ה-20, והוא היה נפוץ זמן קצר במספר מועט של אתרים, לרוב באתרים שסיפקו שירותים אירוטיים ומיניים. המנהג הפסיק זמן קצר לאחר שהתחיל, בשל העובדה שחום הגוף מחמם את הסושי, אשר נהוג לאוכלו קר, ומשנה טעמו לרעה. מאידך, המנהג פורסם בעיתונות המערבית והסינית ויצר שערוריה ברחבי העולם בגלל הטענה שהנוהג הוא השפלת הנשים שמשמשות ככלי אכילה והנאלצות לשכב שעות כשעליהן אוכל קר. על אף ביקורת זו, החלו מסעדות בלונדון ובניו יורק לקיים אירועים מיוחדים בהם ניתן היה לאכול בצורת הגשה זו, ובארצות הברית הופעל אף שירות הנותן טייקווי של ניוטיימורי, הכולל דוגמן או דוגמנית המגיעים לבית הלקוח עם המנה. בשנת 2005 נאסר סגנון האכילה בחקיקה בסין מסיבות של היגיינה ואולי טוב שכך. ובין המאכלים המוזרים מאוד, קבלו את האודורי. האודורי, אודורי אבי, במילולית חסילון רוקד, או אודורי אבי, הוא מאכל מסוג איקיזוקורי, הנחשב מעדן במטבח היפני. המאכל דומה באופיו לסשימי. בעוד שהסשימי הוא מאכל המכיל דג או סרטן נע שאינו מבושל, האודורי אבי, או אבי, מכיל חסילון כשהוא חי. והוא עדיין נע בעת אכילתו. לצורך הכנת המאכל, תובלים את החסילון בסקה על מנת לשקר אותו ולמנוע את ניסיונות בריחתו, ותובלים את החסילון ברוטב. ועוד סוג משונה בעיניי של סושי, שלמרות שהוא משונה בעיניי, האמריקאים כנראה חולים עליו גם במדינות אחרות מחוץ לאמריקה. קוראים לו פילדלפיה רול. הפילדלפיה רול הוא מקי סושי, סוג של סושי המוכן בדרך כלל עם סלמון מאושן, גבינת שמנת ומלפפון. הוא יכול לכלול גם מרכיבים אחרים כמו סוגים אחרים של דגים, אבוקדו, בצל ירוק וסומסום. כמו רולים רבים של סושי בהשראה מערבית, המרכיבים והשם מבוססים על שוק אמריקאי. בקיצור, לפני כל המרכיבים המסורתיים, מורחים כמה כפות של גבינת פילדלפיה על האורז, ומשם והלאה ממשיכים כרגיל עם הסושי. מסעדת סושי סרט נע, גם דבר כזה קיים. הסועד יודע את מחירן של המנות לפי צבע הצלחות. שיטה. קייטן סושי, במילולית סושי סרט נע, או קורו סושי, מילולית סושי קרוסלה, הוא סגנון הגשה של סושי במסעדות מזון מהיר יפניות מתמחות. במסעדות אלה נעות צלחות סושי מסוגים שונים על גבי סרט נע, והסועד יושב על דלפק המסעדה, בוחר את המאכלים שהוא רוצה לאכול ולוקח אותם מהסרט הנע. המאכלים מוצאים במספר רמות מחיר, כאשר כל רמת מחיר מאופיינת בצבע צלחת שונה או צורת צלחת שונה. בתום הארוחה מחושב מחירה בהתאם למספר הצלחות המצויות ברשות הסועד, ואף על פי צבען או צורתן. המלצרים במסעדות אלה מגישים שתייה או אמנות מיוחדות בלבד, ואינם אוספים את הצלחות עד תום הארוחה לצורך חישוב המחיר. מסעדות מתמחות אלה לעתים מקושטות כך שהצלחות נעות על גבי רכבת צעצוע, מכונית צעצוע או אפילו סירות ששטות בתוך תעלה עם מים. הצלחות נעות על גבי סרט נע עם כיוון השעון על מנת להקל על הסועדים לקחת את הצלחות מתוך הנחה שמרבית הסועדים ימניים. הסועדים ישובים הן לצד הדלפק של המסעדה והן לצד שולחנות הצמודים לדלפק, דבר המאפשר לקבוצת סועדים לשבת יחד. על פי רוב האמנות הנאות על גבי הסרט הנע הן מנות סושי, אך לעתים גם משקעות וכינוחים נעים על גבי הסרט הנע. הקייטן סושי הן לרוב מסעדות מזון מהיר הזולות במחירן. מסעדות אלה פועלות ביפן וברחבי העולם. המסעדות מאפשרות לתיירים המבקרים במדינה בעינם יודעים את השפה לבחור את המנות שהם רוצים מבלי צורך להזמין אותן. גודלן הקטן של המנות מאפשר אכילה מדודה יותר ומונעות בזבוז של אוכל. שימוש בסרט הנע במסעדות סושי הוא מוצא על ידי יושיאקי שיראשי, בעל מסעדת סושי אשר התקשה במציאת מלצרים עבור מסעדתו. הוא פיתח את הסרט הנע ופתח את המסעדה הראשונה, מאוארו גנרוקו סושי, באוסקרה בשנת 1958. הצלחת המצאתו ופופולריותה הביא לפתיחת רשת מסעדות שכללה בשיאה 250 מסעדות. שיטת הסעדה זו הוצגה בתערוכת אקספו 1970 באוסקה, והצגתה הביאה לתפוצתה ברחבי העולם. כמובן שמאז ועד היום הכמות קצת ירדה, אבל הם עדיין מגישים בשיטה כזו בכל מיני מקומות. ואי אפשר בלי הנקודה הישראלית, כרגלנו בקודש. ובשנת 1988 הגיע לארץ עולה חדש ביפן, הסושי. מסעדת הסושי הראשונה, תקמרו, נפתחה בהרצליה על ידי המסעדן אריאל גרוסמן, והביאה את בשורת הסושי לישראלים. מסעדת הסושי הייתה כוח חריגה בנוף המקומי, שאפילו סוקרה בתקשורת היפנית. בתחילת דרכה, קהל היעד היה בעיקר אנשי האלפיון העליון, אנשי פרסום, הייטקיסטים ואנשי הבוהמה. הסושי לא תמיד התקבל בברכה בישראל, כמו שאמרנו בהתחלה. אנשים לא ידעו איך לאכול את המאכל המוזר, במיוחד את הדגים הטריים שנחשבו אז כלא ראויים לאכילה, אולי רק כמאכל לחתול רחוב רעבים. מאז זרמו הרבה סויה וטריאקי בין הר הירקון, ומסעדות הסושי פורחות ומשגשגות, ומזמן הפך הסושי מאוכל אליטיסטי לאוכל עממי נגיש שכל אחד יכול להרשות לעצמו לאכול. הסושי הפך למאכל פופולרי, ואפילו אפשר לומר כמאכל לאומי כמו הפלאפל, ואפשר למצוא אותו בכל מקום, במסעדות יפניות יקרות, במזללות פשוטות, בחתונות, קניונים בהם אוכלים אותו כפאסט פוד לכל דבר. כיום צריכת הסושי בישראל היא במקום השלישי בעולם ביחס בין מספר הסושיות למספר התושבים, אחרי טוקיו וניו יורק, וישראל היא המקום היחידי בעולם שיש בו סושיות כשרות. גם הסושי, כמו הרבה מאכלים אחרים שהגיעו לארץ, עבר תהליך של ישראליות וטעמו שונה בהתאם לחך הישראלי. אפשר למצוא בישראל סושי מטוגן, מה שמקל על הרתיעה של אנשים מהדגים הטריים, סושי עם עוף או גבינת שמנת, וכמובן הרוטב האהוב על רבים, הספייסי מיונז, שלא ממש תמצאו אותו בטוקיו. לא רק בישראל עשו שינויים לסושי, רול האינסייד אאוט, בו האורז בחוץ והעצה בפנים, הוא למעשה המצאה אמריקאית שנועדה עבור אלו שהעצה בחוץ הרתיע אותם, או מי שלא רצה לנגוס ישירות בהצעה. יחד עם זאת, גם ליפן הגיעו חלק מהשפעות המערביות כמו קליפורניה רול, שהוא סושי אמריקאי לכל דבר, או השימוש בדג סלמון אשר הגיע ליפן רק בשנות ה-80 והפכו להיות אהובים גם על היפנים. היפנים נוהגים לאכול בעיקר מאקי, הרול הקלאסי, אורז בפנים והצעה בחוץ, או נייגירי, פיסת דג נע המגיע על עץ באורז. ולרוב הסושי היפני מכיל אך ורק מרכיב אחד או שניים. היפנים נוהגים לאכול את הסושי עם הידיים ולא עם מקלות אכילה, פרט לסשימי, חתיכת דג המגיעה ללא אורז. ביפן עצמה יש כ-100 סוגים שונים של סושי. האורז של הסושי הוא שונה מעט בטעמו ודרך הכנתו. סוג האורז מתאים להכנת הסושי הוא קלירוז. סוג אורז זה גדל באוסטרליה וקליפורניה, הוא קצר יותר מהאורז הבסמטי המוכר, גרגיריו עבים והוא בעל כמויות גבוהות של עמילן שגורמות לו להיות דביק. שימו לב, במידה ומשתמשים בסיר אורז חשמלי, אופן ההכנה הוא אוטומטי. כשהאורז מוכן, הסיר מסיים אוטומטית לעבוד. משאירים אותו סגור 10 דקות וממשיכים ישר לשלב הטיבול. ועוד משהו, הטמפרטורה האידיאלית שמתאימה לגלגול האורז לרולים של סושי היא בין 30 ל-40 מעלות. לפני שמתחילים בגלגול האורז, כדאי לעטוף את מחצלת הגלגול בניילון נצמד כדי שהאורז לא ידבק אליה ונוכל לנקות את המחצלת בקלות יותר אחרי כל הבישול. אז 500 גרם אורז, סושי לא מבושל, 125 מיליליטר מירין, 125 מיליליטר חומץ אורז, 1 כף סוכר, חצי כפית מלח. לפני הבישול שוטפים את האורז היטב, בעיקר כדי לשטוף את העמילן שהתייבש על הגרגרים. מסננים את האורז ומעבירים אותו לסיר אורז חשמלי או סיר גז. יחס האורז למים הוא 100% אורז ו110% מים, כלומר שלחצי קילו אורז מוסיפים 550 מיליליטר של מים. מבשלים את האורז רק עד שירתח, מנמיכים לאש קטנה ומבשלים עוד 20 דקות. מחבים את האש ומשיהים את האורז בסיר סגור 10 דקות נוספות. מטבלים את האורז, במקביל להכנת האורז מחממים את המירין וממיסים לתוכו סוכר ומלח. מחבים את האש ומוסיפים את חומץ האורז. מוסיפים את תערובת התבלינים לאורז כשהוא חם על מנת שהטעמים יספגו היטב באורז וכדי להוציא החוצה את העמילן שגורם לאורז להיות דביק ומתאים להכנת סושי. אתם כבר תחליטו מה להניח על האורז שתשטחו על העצה. בעיקרון אפשר לעשות המון קומבינציות. ירקות חתוכים דק לאורך, מלפפון ללא החלק הפנימי שלו, חתוך לגפרורים ארוכים ארוכים, בצל ירוק, עירית, גפרורים ארוכים של גזר, גפרורי בטטה שבושלה ורוקחה מעט, פטריות ועוד ועוד. אפשר להשתמש בסלמון טרי פרוס דק, טונה טריה, דגים אפויים, חביתה ועוד. וכן תוכלו לטבל עם כל מה שתרצו, סויה, טריאקי וכל מה שנראה לכם. העיקר שתכינו סושי בבית ותהנו מהדרך וגם מהטעם. זה הכל עניין של ניסוי, תהייה ולימוד. אם לא יצליח פעם ראשונה, יצליח פעם שנייה. אם לא, אז בפעם השלישית. ככה זה אצלי. והיום הסושי שלי, בהתחלה הוא היה נורא והיום, והיום הסושי שלי הוא מצוין. הילדים אוהבים, החברים אוהבים, ואני רק משתכלל איתו. אז אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה על סושי, כי אני ממש נהניתי וזה ברור למה נהניתי, כי אני אוהב סושי. ועכשיו חזרנו לפעילות רצופה של הפודקאסט, מחכים לנו עוד נושאים מדהימים של מאכלים שאני מאוד אוהב, והם מאוד טעימים ומאוד מיוחדים. וגם אם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט, אשמח אם תשתפו את האהבה שלכם עם עוד חברים ומכרים, עשו לנו עוקב ביוטיוב, שימו את הקישור של האפליקציה האהובה עליכם שאיתה אתם מאזינים לנו במקום קרוב אליכם, ובקיצור, עזרו לנו להגיע לכולם. זה היה פרק 15 של פודקאסט אוכל. תודה רבה רבה מעומק הלב על שהייתם איתנו גם הפעם. נשמח לראותכם בעוד שבועיים בפרק חדש. שיהיה לכם רק טוב. שלכם שלום ימין, שלום ולהתראות. אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין.